עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים לכם כאן ברדיו 103 FM ורדיו 104.5 FM. הגיע הזמן לדבר את ה-M כמו שצריך.
זה שבוע לא שידרנו, איזה כיף היה.
נהנית? עשית ויפאסנה?
לא דיברתי, שתקתי. רק התפללתי, גם בקושי.
אני ראיתי איזה ציוט שגם ניגנת משהו, לא?
לפני שבועיים. כן, שמעתם פה את קולו של יריב אופנהיימר.
שלום, שבוע טוב.
שהגיע הבוקר עם פונפונים, מרוב שמחה על תפיסת האסירים. עמד פה...
תפיסת האסירים או שלא תפסו את השניים?
השניים צריך לחכות. עמדת לי, למה לא עשו פה... לא יודע, על ארבע. ארבע זה... האמת, רגע, אני אתן פה קרדיטים. אתה מוציא, תזכור. מדובר ביהודי קשיש, זה אני, שחוט המחשבה שלו יותר דק מקור של הכביש, אבל הכביש כאילו כבר בסוף ימיו.
זה הטיעונים לעונש עכשיו?
לא, אז אם אתה מבקע את חוט המחשבה שלי בצורה אכזרית כזו, אז אני שוכח מה שרציתי להגיד, ואני רציתי להגיד דברים אחרים, רציתי, יש שם כל כך הרבה נושאים על הפרק, גם המחבלים שברחו, גם הקורונה שלא נעלמה, כן? כאילו, כי כבר הבטיחו לנו, ירד, הכל נגמר. עכשיו, אני לא בא פה כדי לתקוע לממשלה הזאת, כאילו, ברור שגם, אבל זה לא הסיבה המרכזית. הסיבה המרכזית היא שביום ראשון שעבר, ידידך, דהיינו סחבקך, אנוכי, אני קורא לך שר, עכשיו כל הימנים כועסים עליי. אני לא באמת חבר שלו, סתם חבר שלו.
אל תסגיר הכל, אתה יודע.
אני לא מסגיר, אמרתי, ברמה האישית אתה בן אדם מתוק, הדעות שלך מחרידות בעיניי.
אני חושב שאתה טועה, זה הפוך. ברמה האישית...
אבל ברמה האישית אתה לפעמים מתוק.
בוא נאמר אמת לציבור.
כן.
ברמה האישית אני זבל של בן אדם.
לא נכון, לא נכון.
הדעות, זה הדבר שבו אני...
חכה, תן לי.
יכול להיות שמש דוגמה.
תשמע, אולי אתה תסכים איתי. יכול להיות שאתה תסכים איתי. מי ידע וכך יהיה, ופתאום אתה תסכים איתי.
על מה למשל?
בוא נתחיל בקורונה, לפני שנתחיל לעניין. כי יש לנו קרה, יש לנו צבי יחזקאלי, גם על זביידי שהיה, שכמעט ניסה לחסל אותו, גם על התפיסה שלהם, גם על רצועת עזה, מה שקורה, וגם על 11 בספטמבר, על כל היחס למה שנקרא לג'יהאד האיסלאמי, לקבוצות האלה. יש לי גם כן תובנות בקשר לדבר הזה, שונות, שהשתנו לי במהלך השנים. נדבר גם עם מאור צור תכף על התפיסה, ועם פרופסור יגיד לוי, שזה יהיה שיחה מעניינת מאוד, שהוא חוקר צבא וחברה, ובעיקר על המובנה הקסטות של הצבא, ועל המשמעות שלו.
ואיך זה משליך על...
איך זה משפיע גם על המחאה הזאת. כי היום בערב, צריך לומר, הולך להיות צעדת האימהות. זה נקרא לזה התשובה הימנית לארבע אימהות. נקרא לזה, כן? אבל רגע, בואו נחזור לקורונה. אפשר?
כן, בטח.
יש לנו זמן היום.
יאללה.
תראה, יום ראשון שעבר ישבנו כאן. נתתי מחמאה לממשלה, למרות שאני יודעתי שהסגר היה יותר מאשר סגר באפשרות שיקרה, הוא היה ספין, כי הממשלה הזאת לא הייתה יכולה לכפות סגר כמו שהיא רוצה. קשה. אממה, נתתי מחמאה, אבל הבאתי דעתי על שלל דברים שלדעתי הממשלה הזאת, אתה כמכון זאת, יש פה יותר כבר משווה מותר אמתים, יש פה לחץ במחלקות, יש בעיות בבדיקות, אנחנו רואים את הכל, ראינו מה קרה עם משרד החינוך, עם הבדיקות עשרה וכו', ואמרתי את כל הדברים הללו בצורה, אני חושב, פרית, הוגנת, נכון? שבת פה. באו החבר'ה מימינה, הוציאו רק משפט אחד, כל הכבוד לממשלה שאין סגל, לא על כל שאר הדברים. אז הנה, קיבלתם כל הכבוד, תענוג. עכשיו קורה דבר חדש. לפי החישובים, כן?
כן.
שואל אותך, לפי החישובים של החבר'ה לך, של משרד האמן וכל וכולי, ולשכת בנט, והמומחים של האוניברסיטה העברית, היינו צריכים להיות לפי הקצב עם 6,369 מאומתים היום. יש לנו יותר מעשה דווי, וזה שלא כל הבדיקות נבדקו. כלומר, הקורונה לא הסתלקה. שמעת את פרופסור גליה רב, היא דיברה גם פה, היא דיברה גם במקומות אחרים, היא מאוד מאוד מודגת. עכשיו יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שבאמת צריך להתנהל עם הקורונה, ואני לא אוהב את ה... איך נקרא לזה, הסתה כנגד הלא מחוסנים, כאילו אני חושב שלא, דברים כאלה לא היו מתאפשרים, סוג כזה של דיון לפני כמה חודשים, אבל אני עוזב את זה בצד, אני רק אומר, חברים, הקורונה לא הסתלקה, היא פה, המספרים גדלים, המספרים לא קטנים,
אין ארוחות חינם, וגם ארוחות החג לא באות בחינם, וגם פתיחת שנת הלימודים זה לא בחינם, ולכל מעשה יש גם השלכה. אתה יכול, אתה יודע, לעשות סגר, לנעול את כולם בבית, ואף אחד לא ידביק אף אחד, אבל יש מחיר לכל דבר. ואני חושב שמה שאנחנו רואים, העלייה במאומתים, זה חלק מהמחיר של ההחלטה, שאני מאוד תומך בה, והיא החלטה שיש לה גם, בא לצידה גם איזשהו נזק, אבל זו החלטה שאני תומך בה, לפתוח את שנת הלימודים, לא לעשות סגר בחגים, לא לעשות הגבלות על ארוחות חג עכשיו, הולכים לבטל, הצעד אמיץ ביותר, הולכים לבטל את התו הירוק בבתי המלון, מתוך רצון לעודד תיירות פנים. אני חושב שיש כאן ממשלה, שקיבלה החלטה מודעת, בין היתר גם לשלם מחיר בריאותי, בשביל להציל בריאות במקומות האחרים. בריאות של כלכלה, בריאות נפשית, בריאות תעסוקתית, בריאות של מדינה, של חברה, ששולחת את הילדים לבתי הספר. עכשיו, אפשר לעשות דיון, האם ההחלטות האלה נכונות או לא, אבל זה הדיון. בעיניי, יש כאן ממשלה אחראית, היא לא יכולה לשלוט בקורונה. היה ברור שברגע שמתחילים את שנת הלימודים, ובוודאי שיש את ארוחות החג, אז תהיה עלייה בהדבקה. ואתה יודע, כל הנושא הזה של מספר המאומתים, גם הוא צריך להיות בסימן שלה, האם זה מה שצריך להטריד אותנו, מספר החולים קשה, ומספר החולים קשה הולך ויורד, ורואים שמי שחולה קשה בגל הזה,
לא, דווקא מספר החולים עולה ודווקא גדל.
לא, אבל מה הקשר? רואים שמי שחולה קשה זה לא מחוסנים, ולכן גם המהלך שמנסים לחייב אנשים להתחסן, מהלך שיש מאחריו היגיון. אני מסכים איתך שכפייה לא צריכה להיות כאן ולא הסתה, אבל תראה את ביידן בארצות הברית, דמוקרט, נשיא דמוקרטי, מפלגה דמוקרטית שמאלית מאי פעם.
נו, אז זה למה לא הופתיע אותי בכלל? התקוויזם והמחשבה שאתה יודע יותר טוב מאחרים היא די ברורה לי.
אבל מה שהוא אמר ביום חמישי, הוא אמר לציבור האמריקאי, מי שלא יתחסן לא יעבוד איתנו עם הממשלה. עובדי מדינה לא יכולים להמשיך לעבוד איתנו אם אתם לא מתחסנים. מהלכים מאוד
יריב, הציבור, כן. הציבור היקר בישראל, שמע דברים לפני, תראה, לפני, במרץ, ינואר, אתה יודע, התחלנו את זה בדצמבר, את החיסונים, דצמבר, ינואר, פברואר, כמעט, בזמן אמת של החיסונים, כשעוד לא היו חיסונים, כלומר, זה היה בוודאי הדרך הכי יעילה להילחם במגפה, נכון? במרץ, בתקופה
שבה... מהסגרים.
לא, בתקופה שקיבלנו את החיסונים הראשונים, כן. נכון? אז היה ברור שאי אפשר... בעיקר גם בגלל התקשורת, גם בגלל אנשים ששומרים על זכויות אדם וכו'. זה היה בלתי נתפס שנייצר איזושהי לחץ.
אבל הרי אני מזכיר לך,
שנייה, אני לא בא, אני רגע,
שקיבלנו את החיסונים במרץ.
אבל כשהתחלנו לקבל אותם בדצמבר.
אוקיי.
תראה, אני אומר לך את האורגינל, וזה אנשים יקשיבו. יש פה שני סוגי תקשורת. בחיסונים, בפעם הראשונה, הסבירו לנו שאולי זה, לא אני, עודד בן עמי בשש בערב, עם כל מיני מומחים, באו גם פרופסורים, אולי זה בכלל ניסוי, ומה אתם עושים, וצריך לאפשר לאנשים שלא רוצים להתחסן או להתחסן, וזכויות הפרט, והיועמ"ש גם הסביר, שיש פה פגיעה בזכויות הפרט וכו' וכו'. אז אני לתומי חשבתי שבאמת מדינת ישראל שומרת על זכויות הפרט, וזכויות אדם, והיא לא תחייב, והיא תאפשר כאילו לכל אחד להתנהל, בין רוצה להתחסן, לא להתחסן. גם אם חשבתי שנכון להתחסן, וצריך להטיל סנקציות על מי שלהתחסן. שלי מפריע, וגם בממשלה הזאת על ההחלטה שלה. אתה יודע, אז אתה יכול להגיד שזה אני קטנוני, אתה יכול להגיד שזה לא שייך, אבל זה אותם אנשים שלפני כמה חודשים דיברו נגד כפיית חיסונים. זה אותם אנשים, זה אותו בנט שהסביר לנו שהעם שלו הולך ומת, כי מתים אנשים, ועכשיו 700 איש מתים, וזה לא מעניין אותו.
לא,
רגע, זה לא מעניין, אתה יודע איך אני יודע שזה לא מעניין אותו? הוא לא מתייחס לזה, כי אין פה, עכשיו, אם אתם באים ואומרים, יכול להיות שהילד שקד צדקה, אז היא נתנה, ואז כולנו תקפנו אותה, שצריך להכיל את המגפה ואת המתים וכו'. אתה יודע מה? הממשלה עושה את זה, נהדר. אני שואל אותך על התקשורת, הרי חלו לנו את הראש, כל יום ישבו אותנו למדינות, אמרו שאנחנו מדינת אי, אתה יודע, אני חוזר למקום הזה, כדי טיפה שיהיה הגינות ואוגנות באנשים ששידרו פה לידי, כי אני יציב עם העמדות שלי כל הזמן.
יש פה שני לבלים של דיון. יש את הלבל היותר, בעיני היותר מעניין והמעמיק, זה שאלת האם מדינה צריכה לכפות על אנשים להתחסן לטובת בריאות הכלל, ומה המקום של הבן אדם באופן אישי, והאם צריך להכין מגפה. אתה יודע, אני לא הזדעזעתי מהדברים של הילד שקד. מדינת ישראל, גבירותיי ורבותיי, מכילה את תאונות הדרכים. היא נלחמת בתאונות, היא מנסה להפחית אותם, אבל היא מכילה אותם. שאתה פותח כביש, ושהיילון פתוח, ושכבישים מהירים פתוחים, אז יהיו שם תאונות, זה ברור. אתה אומר, אני לא אסגור עכשיו את כל הכבישים בשביל שלא יהיה לי הרוגים בתאונות דרכים. אותו דבר, אתה לא סוגר מדינה שלמה בשביל להוריד את סף הנדבקים לאפס או את סף המתים לאפס. אתה מכיל, ואתה אומר, אני אלחם בזה, אבל אני מבין שזה חלק מהעניין. וזה בדיוק מה שהממשלה עושה, זה הגיוני. זה דבר שבעיניי הוא דבר נכון. אני מזכיר לך שהביקורת הכי קשה של התקשורת על ממשלת נתניהו לא הייתה על החלטה X או על החלטה Y. היא הייתה על האפליה באכיפה. היא הייתה על המדיניות שהייתה מדיניות פוליטית סקטוריאלית, ולא מדיניות שהיא כללית ולאומית.
אנחנו ראינו את הכתבות של לוקאץ' ומסגב משדה התעופה. דיברו על חרדים, דיברו על ועדת חרדים.
נכון, שעשתה איפה ואיפה, ונתנה למקורבים להיכנס, ולא למקורבים לא להיכנס, ולחרדים להיכנס בהמונים, ולא לחרדים לא.
כל החודשיים האחרונים, נתב"ג היה פרוץ, ושרת התחבורה התעסקה כנראה בשני דברים. אחד, בעניינים האישיים שלה, והדבר השני, בהורדת החום ברכבת, אבל בהורדת המזגן, הורדת המעלות. אבל לא, העובדה שאנשים יצאו מנתב"ג ועלו לרכבת כמו שהם, בזה לא טיפלו. עכשיו, אני לא בא עכשיו כבר בטענות לממשלה הזאת. עזוב, את הממשלה הזאת, אני מתאהב. אני בא ואומר לחבריי בתקשורת שעל כל פלוץ, כל נפיחה שנראתה להם פגיעה, צעקו מחדל, ואנשים מתים, והם ידדו את כל הדברים הללו, ובזמן אמת עכשיו, הם כאילו, הם מעבירים את זה בסבבה. אתמול היה בימים האחרונים, כישלון מוחלט בכל מה שקשור בבדיקות. כישלון. אתה יודע, כי אם בן אדם יושב שעתיים, שלוש, כדי להגיע לבדיקה,
איך
אני יודע את זה? מהתקשורת? אני אסביר לך, לא בגלל התקשורת, לא. מהטוויטר זה גילינו את זה.
לא, זה היה במהדורת המרכזיות אתמול, אני ראיתי.
איזה חלק זה היה במהדורה המרכזית?
של שעות ארוכות. תפס באמת את האייטם לפני, אבל לנושא של התורים, ובוא, מה שהיה בפנג'ויה,
רגע שנייה, אתה יודע מה?
יראל, תן לי שנייה לענות לך. מה שהיה בפנג'ויה, כיכב, ואומן מכחב, ושיש טעויות, התקשורת לא עושה הנחות לאף אחד, אבל כאן זה לא
עניין ש... בנט היה בד אפס הדבקה לפני ארבעה חודשים.
אז הוא שינה את דעתו.
אז תסבירו את זה, תגידו את זה.
אני מזכיר לך שבנט, אני כל כך שונא להגן עליו, אבל הוא גם אמר, לא פרנסה לא מעניין, ודיבר על זה שצריך לדבר על הפרנסה.
נכון, ומה הוא עשה למען האנשים שנפגעו קשה עכשיו מהסגר לא סגר הזה, הרי היה השפעה בתו הירוק וכולי, והם באו ואנשי האנשים באים ובאים בטענות ואומרים מי מפצה אותנו, כי אתה בעצמך ראית בהרבה מקומות נפגעו בגלל האופן שבו זה נולד, התו הירוק, איך שזה נולד, הרי זה היה צריך להתחיל הרבה יותר קודם, בצורה הרבה יותר מסודרת, אבל כל החלטה פה בגלל שהממשלה...
מה זה שאתה אומר, לא, אבל מילים עולות כסף, לא עולות כסף, אבל יש להם משמעות. שאתה אומר היה צריך להתחיל אותה את זה קודם, אתה בעצם אומר היה צריך לסגור יותר דברים קודם, ולהביא לי יותר נזק לנשק, צריך לומר גם את זה.
במקום לעשות את התו השמח המטומטם הזה, שלא יחזיק מעמד, כולם יודעים שלא היה תו שמח.
אז עברנו לתו ירוק, היה ניסיון.
לא, תראה, אתה תיתן לי לסיים את דבריי, יכול להיות שאני טועה. אני אומר, ואמרנו את זה מלכתחילה, היו כמה מקומות שבהם גם המומחים טענו שצריך לשים את האצבע ולפעול. אחד זה בהתכנסויות המוניות, אוקיי? שם זה מעל 50 איש, 100 איש, ששם היו צריכים לטפל הרבה קודם לכן. שתיים, כמובן, נתב"ג, הדרך שבה אתה נכנס ויוצא. היו דברים, בסדר, אנשים מביאים בדיקות וכו', אבל הדרך שבה הם יצאו וחזרו, אז אתה, ודיברו על זה, זה לא שדיברו פה. וכמובן, על מערכת החינוך, שמלכתחילה היה צריך להתכונן לזה, שהמערכת החינוך מהווה, במיוחד גם אחרי שהבנו את זה מערכת החינוך החרדית. הדברים הללו לא נעשו, שנעשו בצורה לא טובה. העובדה ש... שוב, אני כאילו נכנס לי, אתה יודע מה, עזוב די, זה לא, אתה יודע מה, אחלה ממשלה, עזוב אותי, לא ברצינות.
תן לי לענותך, נדבג לא פרוץ.
פרוץ.
רגע, שנייה, אני עברתי בנדבג פעמיים בתקופה האחרונה, בשביל לעבור בנדבג, אתה חייב לעשות בדיקה, אי אפשר ללכת בלי בדיקה, אתה מקבל את הצמיד, מהרגע שיצאת עם הצמיד, אם אתה צריך בידוד, אתה בידוד, אבל אתה צריך להגיע הביתה, חלק מהאנשים מגיעים ברכבת, האם לדעתך הרכבת מנדבג זה הבעיה? אני מוכן להתווכח איתך על זה, יכול שאתה צודק, מכאן ולהגיד שנדבג פרוץ זה פשוט לא נכון. רוב הנוסעים ש... רגע, שנייה, רוב הנוסעים שמגיעים מנדבג לא נסעו ברכבת, זה אחד. שתיים, גם אם אתה צודק, ונדבג פרוץ ושערוריה, אתה יודע מה אני אוהב בממשלה הזאת?
כן.
שנתנו לפנג'ויה לבלות באילת, ונתנו לחבר'ה לנסוע לאומן, ונותנים לערבי מי שרצה לנסוע לטורקיה, ונותנים לישראלים
לנסוע. ויש 700 הרוגים.
רגע.
יש 700 מתים.
ואין, שנייה. אין איפה ואיפה, אין התחשבנות פוליטית, אין ניהול של המגפה הזאת בצורה פוליטית.
איזה ניהול פוליטי?
שנותנים למוסדות החינוך החרדים להיות פתוחים, ואת החילונים סגורים,
זה לא נכון.
סוגרים לחודשים, זה ועוד איך
אין
נכון.
אין מצב שנותנים לחבורה של מפגינים, היה. של עשרות אלפים להגיע ערב ערב לירושלים.
חזרנו להפגנות, כולם יכולו להפגין.
אז אני מסביר לך, אז אני אסביר לך, אז ההפגנה של החרדים ושל המגזר הערבי,
אני מדבר איתך,
אז אני מסביר לך, כל אחד, אתה יודע, כל אחד קרוב אצל עצמו, צר עולמו כעולם נמלה. בעולם החרדי הדבר הכי חשוב היה הלימוד בבתי הספר, בתלמודי התורה. בעולם החילוני הרלבי, הדבר הכי חשוב היה להגיע להפגנות בבלפור.
טעות, אוקיי? אתה בסדר. לא רואה את זה נכון.
והציבור, אני אומר לך, ובציבור
אז
הערבי,
אז לא אני אגיד לך משהו.
ואצל הציבור
לא,
הערבי,
אתה תיתן לי תראה. פעם,
אז אתה, אני נותן לך תשובה, כן. אני מסביר לך, אני מסביר לך, לך שבמדינה, במדינות הומוגניות, התקשו להכפיף את הסגר בצורה יעילה. בישראל סך הכל הסגר עבד, הממשלה הזאת לא יצאה לסגר, לא
עבד על החילונים. על זה הוא עבד.
טוב, בסדר,
לא על
אוקיי.
החרדים.
לא עבד על... בסדר,
לעשות,
רק על החילונים.
מציאות,
בסדר,
כן.
בסדר. תראה. בסדר, די. אתה צודק, אתה יודע מה? אתה שברת אותי. כי כל האנשים ראו פה שרק על החילונים עבד הסגר. אף אחד לא נפגע. רק החילונים האומללים נפגעו
באיפה?
מהסגר.
תסתכל בסדר. כמה ימי לימוד לא היו בשנה שעברה
לחילונים. אתה יכול לבוא, אני מסביר לך, גם בציבור הדתי, החרדי, רוב התלמודי תורה לא עבדו. היו תלמודי תורה שעבדו, בגלל זה אנחנו יודעים.
על זה, אתה מה זה צודק בקורונה, היו שולחים לי, ליריב אופנהיימר, היו שולחים לי סרטונים, תראה מה קורה אצלנו בישיבה, הם היו מזועזעים בעצמם מההפקרות, וההפקרות הזאת נולדה מניהול פוליטי של המגפה, וכאן אין ניהול פוליטי, יכול להיות שיש טעויות, יכול להיות שיש כשלים,
אין ניהול פוליטי,
בטוח אפילו שיש, אבל זה לא נובע ממחשבה מה טוב לי לקואליציה, ואיך אני אציל את התחת שלי, שזה מה שעניין את נתניהו גם בתקופת הקורונה. סליחה שאני אומר לך, אבל זאת האמת.
טוב, אני פשוט, אני רוצה להגיד לך שאני בז למילים שלך, באמת, בצורה חריפה.
לא נעים, צריך להגיד אמת, מה לעשות?
אני חושב שאתה משקר ומעוות, משום שהניהול לא היה ניהול פוליטי, היה ניהול קשה מאוד, בתקופה של מגפה קאוטית.
אני הוכיח לך.
אתה לא יכול... בלי חיסונים, בלי חיסונים,
ואתה מכיר אותה,
אין שום הוכחה,
שום הוכחה,
עובדה,
עובדה ששנה שעברה, עובדה, ועובדה,
ועובדה שביטלו את כל הכנסות לאנשים שהיו בלי המסכות, בהפגנות באלפור, אלה כולם ביטלו, כי בגלל שהוחלט שאין אכיפה בררנית, אז לאף אחד לא היה כנסות.
יש הבדל במוסדות לימוד שפותח, יש בעיה, כן. יש בעיה, יש בעיה,
יש בעיה,
והוריד לשנייה את המסכה.
יש בעיה עם חרדים, כי עליהם כמובן מותר להשית את החוק. ויש בעיה עם ישראל הראשונה, שהיא תמיד צודקת. נכון, נכון, ולכן ישראל הראשונה מותר לה להפגין בעשרות אלפים בלי מסכות, ולחרדים שהציפור הנפש שלהם הקדושה, זה הלימודים, אבל שוב, גם כן, שאתה אומר על תלמודי תורה, רוב תלמודי התורה לא פועלו. היו שכן, ועליהם דווחו. אבל מה שאתה עושה זה כאילו, הרי מה עשית פה?
אני מרענן את זיכרון הציבור.
מה אתה? אתה לא מרענן את זיכרון הציבור.
תראה את אחוזי הדבקה, את מספרי החולים והמתים בציבור החרדי.
אתה משקר את הציבור מסיבה מאוד פשוטה. הציבור החרדי נדבק יותר, כי הוא יותר צפוף, ואצלו זה פגע, אבל נפגעו, אבל זה לא משנה. מה שאתה עשית עכשיו, השתמשת בממשלה הקודמת, כן? תוך כדי שלא היו חיסונים, כדי להגן על הממשלה הזאת, על פאקים שלה, כשיש חיסונים, אבל בסדר. עכשיו אנחנו עוברים לעניין המחבלים, כן. הבורחים, ארבעה נתפסו, אנחנו רוצים להגיד שלום למאור צור, כתב משטרה, חדשות 13, שלום לך, מאור.
אהלן,
צהריים טובים.
טוב, האמת שכבר הרבה דברים כבר שמענו, אני רוצה להתרכז איתך בכמה, קודם כל, מה מצבנו כעת, במערכה במערכת הביטחון, עד כמה אנחנו קרובים לשניים האחרונים?
תראה, קודם כל, אחד, לפי הערכות, כנראה חצה לג'נין, והוא נמצא שם, השבק מתרכז מרכז את המאמץ המודיעיני שלו להבין איכן הוא נמצא שם, ויש לנו מחבל מספר 5 שמסתובב עדיין כאן, זאת הערכה כמובן במערכת הביטחון, ויש איזשהו ריכוז של כוחות בתא שטח מסוים, לא קטן אבל מסוים, ולפי הערכות מודיעיניות של המשטרה ושל שבק, אני רוצה להזכיר לכם שזה חיפושים שהרבה זמן לא השתמשו בהם, במונח של הרבה עבודת רגליים, גששים, כלבנים, מסוקים, רחפנים, כי הרי אין כאן שום דבר דיגיטלי מבחינת המחבלים, ולכן נורא קשה לעקוב אחריהם. יש איזושהי סגירה של תא שטח מסוים. אחד הדברים המשמעותיים שפרסמנו אתמול בחדשות 13 זה שכנראה המחבלים כן בנו על סיוע מתוך הארץ כשהם תכננו את הבריחה מהכלא, אבל השב"כ והמשטרה הצליחו לסכל להם את זה, וזה מה שגרם לבלבול שלהם.
מה זאת אומרת, הצליחו, רגע, מה שמותר לספר, מה הכוונה? תראה, בכלל יש פה ויכוח גדול. הלך השר עומר בר-לב, טען שכל מי שהם פנו אליו מערבי ישראל סירב ודיווח עליהם. אני לא יודע בדיוק איך הגיעו אליהם, ומי הגיע ומי דיווח, וזה גם כן, זה לא ממש ברור. אני רק יודע שאתמול כתב אחר שלכם, אלי מוגרבי, דיווח מהכניסה לבית המשפט, היו שם הפגנות, אנחנו רואים הותקף גם. צריך לומר, נכון, הוא תקף באלימות, וצריך לומר שיש גם ברשת, יש הרבה מאוד, ויותר מזה, אם אני מוסיף את הדברים שאומר, לפני שעה, לא רק איימן עוד, לפני שעה קלה מוחמד ברק, יושב ראש ועדת המעקב של ערביי ישראל, הוא כותב שהוא דוחה את התעמולה הציונית להציג את ערביי ישראל כמשתפי פעולה עם השבת והמשטרה. רגע, אני שואל, שנייה, אני רוצה לשאול את מאור, בגלל שהוא עיתונאי ריפורטר מקצוען, אין לו פה עניין ערכי להגיד, עזרו או לא עזרו? שואל, מה הסיפור? עזרו או לא עזרו? כן, זה, מה, מי צודק פה?
אני אענה לך בדיוק, כי אני מדבר, כמו שאמרת, מהשטח, אני פחות העניין אותי הפוליטי, כן עזרו או לא עזרו, תראה, אני דיברתי עם כמה בכירים בחברה הערבית, כולל גם עם ארגוני פשיעה בחברה הערבית, כי זביידי היה בסופו של דבר מחבל פלילי, סוחר באמל"ח, ואמרו לי דבר נורא פשוט, תראה, לאף אחד אין אינטרס לעזור לו, אין אינטרס, כל עוד הקשרים שלו זה פלילי ותמורת כסף ודברים כאלה, אין אינטרס לעזור להם. הדבר השני זה שהם נורא פחדו, אותם ערבים, מפחדים, כי יודעים שברגע ששבק ומשטרה יגיעו לאנשים שסייעו להם, אתה יודע, רק בשביל להעביר אותם וכל מיני כאלה, ואגב, אתמול שמענו שבבית משפט נעצרו כמה כאלה שסייעו להם, שרצו לסייע להם או תכננו לסייע להם, אנחנו לא נכנסים לפרטי חקירה, אבל כן נעצרו כאלה. אז ברור שזה לא משתלם.
מאור, אני רוצה להגיד משהו.
עוד דבר, רגע, רק עוד מילה אחת. מה גם שאי אפשר להיפרד מהקונטקסט שבאמת רוב ערביי ישראל, זה לא מעניין אותם, הם לא רוצים לעזור, למה שהם יעזרו?
אני חושב שחלק גדול מערביי ישראל, אני יוצא פה מהפוזיציה, שים לב הראל, חלק גדול מערביי ישראל היו שמחים לעזור להם. כי הם נציגים של העם הפלסטיני, של הנרטיב הפלסטיני, והסיבה שלא עזרו היא הפחד. הפחד מהשבק, מהמשטרה, ומבתי הכלא, שהם תארים אותם פה, כאילו זה קייטנה, זה לא קייטנה, פחד גדול. ולכן אנשים...
הפחד הוא מאוד משמעות.
בוודאי.
אתה רוצה שאני אפתיע אותך? אתה רוצה שאני אפתיע אותך? אני חושב, אגב, שאם הייתי, ואני מסתכל, הדרישה מערבי, לא כולם, אני יודע, שמשחושים אחרת, הדרישה מערבי ערבים בעלי תעודת אזרחות ישראלית, לחוש ניכור כלפי בני עמם, היא דרישה בלתי מתקבלת על הדעת, ואני מבין אותה. אני אגב, וזו העמדה שלי, והיא עקבית לאורך שנים, אני מכבד את האזרחים, my fellow citizens, ערבי ישראל. אני במאבק לאומי איתם, שאני לא מתכוון לוותר ולהיכנע, אני מתכוון לנצח אותם.
אני חושב שהוא פתיר.
אבל אני מכבד אותם על התפיסה, אני להפך, אני חושב שכאילו, אני ברור שאסור להם לעבור על החוק, כמו שאני לא הייתי עוזר חס וחלילה למחבל יהודי, זה ברור לך שלא הייתי עוזר לבן אדם שחשוד בפגיעה בערבים, לעזור לו כאילו להתחמק מהחוק, כי א', כי אני חושב שזה לא מוסרי לפגוע בצורה כזו, בלי שאתה יכול, ומחבר, כל פעולת טרור היא פעולה לא מוסרית בהגדרה, אבל אני כן מבין את הסנטימנט הלאומי שלהם, את הסנטימנט של ברק, של איימן עודה ושל אחרים, וזה צריך להיות מאוד מאוד מגוחך לחשוב שכאילו הם פתאום יתמכו בישראל.
הרבה פעמים אני מופתע באמת מזה שהמון המון אנשים בחברה הערבית אומרים כמה הם לא קשורים למנהיגים שלהם, והרבה פעמים לא מייצגים את הדעות שלהם, והרבה פעמים כל מיני ספינים פוליטיים מפריעים להם. אז גם אני לא יודע אם מוחמד ברכה מה הוא אמר, ואם הוא לוקח קרדיט, כן יעזרו להם, לא יעזרו להם. לא משנה, בסוף האנשים הפשוטים, הנה, לדוגמה נאורה,
כן.
הכפר הזה, ששם גילו את העקבות, וככה בעצם התחילו לעלות עליהם. שם הם ביקשו אוכל לכאורה.
כן.
זה כפר שהוא בחיים לא עלה למשטרה במובן הפלילי, לא הלאומני, לא לשום דבר. זה אנשים פשוטים, קשי יום, רגילים, שהם לא היו נותנים להם עזרה. פשוט לא היו נותנים להם עזרה.
מאור.
הם באו, ביקשו אוכל.
מאור,
וזהו,
אני צפיתי.
זה לא עניין אותם הדבר הזה.
צפיתי.
למרות שהם רצו להגיע לשם.
מאור, צפיתי בשידורים גם בליל שבת, לאורך כל אחרי צהריים לפני התפיסה, והצבא תדרך את הכתבים הצבאיים שכולם אמרו את אותו טקסט, מבחינת הצבא ברור שיש סיוע של ערבי ישראל לאותם מחבלים. זה היה, הוא הוצג לציבור כעובדה. יש לך מידע, מי העביר את המידע הזה שהיום מסתבר שהוא דיסאינפורמציה, אולי אצלכם במערכת שואלים למה שידרנו את המידע הזה בלי לבדוק, כי זה שודר כעובדה.
אני אומר, יכול להיות שאתה מתכוון לעובדה שהמשטרה ומה שפרסמנו אתמול, שהמשטרה בשבק עלו על כן כמה סיינים שהיו להם כאן בארץ. אגב, אני רוצה להזכיר שלזביידי יש משפחה בצד הישראלי, משפחה רחוקה. אני לא אומר שהם אלה שעזרו, אבל יכול להיות שתכוונו לאותם אנשים שכן היו אמורים לבוא לאסוף אותם. תראה, בסוף, מישהו היה, לפי התכנון שלהם, מישהו היה צריך לבוא לקחת אותם עם רכבים ולהעביר אותם למקום אחר. וזה נמנע על ידי שבק והמשטרה. יכול להיות שבאופן מצומצם התכוונו לאותם אנשים, להגיד לך הכללה.
מה שאתה אומר עכשיו שונה ממה שאמר לדעתי גם השר לביטחון פנים, ובכלל אמרו שאחרי הבריחה לא הייתה להם תוכנית, שלא היה אמור להגיע רכב.
הם יודעים, איך הוא יודע כבר, שהוא אמר את הדברים, הוא כבר שמע חקירה, אתה יודע מה היה? אני אומר לך,
אני שואל, אני פשוט כאזרח, אני מקבל מידע סותר.
אז אני אומר לך שאתמול אני ואורלר שידרנו, וכמה דקות לפני כן שוחחנו עם מישהו שמאוד מאוד מאוד בקי במצוד הזה, אפילו מנהל אותו, וחד משמעית הוא אמר לנו את העובדה הזאת, שהיו אנשים שבאו, הם שהתכוונו לעזור להם לפי התכנון שלהם, והם מנעו את זה, ועובדה שנעצרו כמה סיינים כאלה. עכשיו להגיד לך מי, אני קודם כל אני לא יודע מי אלה, אבל להגיד לך שזה אותו דבר כמו שהם בנו על זה שיסייעו להם מבחוץ, גם בלי התכנון, אתה יודע, שהם יבואו ויפלו על איזה משפחה ערבית, שיאכילו אותם ויסתירו אותם, זה שמיים וארץ.
תראה, אני צריך לבוא ולומר, בתקופת המחתור, בדיוק, אתה יודע, כאילו, מאוד מאוד מאוד, הפע בין תמיכה לבין, כאילו, באמת סיוע ממש.
זה פחד אישי.
זה פחד.
שלא יכתבו, חבריי השמאלנים, אל תכתבו, כל הכבוד לערבי ישראל שהם גילו נאמנות. זה פחד אישי, והפחד האישי הזה גורם לבן אדם שגם הוא רואה בחצי העין מישהו לרוץ ולדווח, מהפחד שאחרי זה יגידו לו, ראית ולא דיווחת.
לא, הנה, עובדה, המשפחה שטענו שהיא דיווחה, מכחישה את זה כל תוקף.
ברור.
וגם אף אחד לא מספר.
לא רוצים לקבל שום
קרדיט. גם את הבחור שזיהה איתם ליד שם בשדות, גם הוא בליד שיב, אנחנו לא יודעים מי זה, מי מדובר, מה מדובר ואיך זה היה, לא מוציאים את שמו. ואגב, עכשיו אני אגיד לך משהו, משהו.
נכון, בסדר, כי יכולים לפגוע בו.
יפה. אני אגיד לך משהו, כמו שאמרתי לך על הגביעי ישראל, זה מתוך, ולכן אני נגד הפטרנליזם הזה, שיש הרבה פעמים גם בשמאל וכולי, בוא תראה, אתה בעצמך אומר, תראו, תראו, תראו. לא, לא. יש פה מאבק לאומי גדול. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני אגיד לך יותר מזה. גם בכלל בעניין של בריחה מכלא, לא אשכח, חשבתי בשנת 89, ישבתי בכלא 4, כאילו קיבלתי, עשינו מרד, וישבתי בזה, וברח מישהו מהכלא. וכשמישהו בורח מהכלא, בכלא 4 בצבא, אז כל השומרים, הם גם חיילים, גם אנחנו זה, אז אתה שורק במשרוקיות, וכל הכלא עמד במחא כפיים. כי כשמישהו בורח, כן, עזוב הרגע מי זה, קודם כל אתה, אם אתה גדלת על ספרות קלאסית, הרוזן ממונט קריסטו,
ראית את הפרפק,
אל הקטרז וכולי, אז אתה כאילו, אז אתה מראש, אלמלא היה מחבל, או וכולי.
כן, יש בזה משהו רומנטי.
אז יש בזה משהו רומנטי. פה, אין פה משהו רומנטי. פה קרה, פה בסופו של דבר, אחד הדברים שמדהימים אותי זה תכנון, אתה יודע, יצאתם כל כך יפה מהכלא, אני הייתי בטוח שתוך יומיים הם כבר על סירה מחוץ למים הטריטוריאליים, או נמצאים כאילו, אתה יודע, או נמצאים בסוריה או במקום כזה. תשמע?
אז זה מה שכוחות הביטחון שיבשו. זה מה שכוחות הביטחון שיבשו כנראה, זה מה שגרם לבלבול, וזאת, אתה יודע, זאת הנקודת המפנה בעצם בסיפור הזה, כי אני רוצה להזכיר שהמשטרה ושבק היו בפער של...
מאור, שאלה אחרונה, אנחנו רואים שלא נורתה יריעה אחת במעצרים האלה. אני שואל, האם הכוחות קיבלו הוראה להיות כמה שיותר מאופקים בשימוש בנשק, ולא... להביא אותם חלילה מתים, מתוך חשש להתלקחות. האם אתה יודע על הוראה כזאת שהייתה מחמירה במיוחד במקרים האלו?
שלא השתמשו בנשק?
כן, בוודאי, שיתפסו אותם חיים ולא יתפסו אותם מתים, מתוך החשש שההרג שלהם במהלך מעצר, אם הוא לא הכרחי, עלול להבעיר את השטח. אני שואל, האם אתה יודע על הוראה פתיחה באש מיוחדות?
לא, שאתה הוראה כזאת, תראה, אתה מדבר פה על לוחמים של הימם, הנה, קח את הדוגמה של נשאת מלחם, אתה זוכר לפני כמה שנים, ידעו שהבן אדם חמוש, ידעו שהוא מתכנן להילחם עד חורמה, והדבר הראשון שעשו זה בצע עליו ופגע לו ישר בראש. אתה מבין? לא נכנסו לאיזה קוויריות, אבל פה לקחו בחשבון שאולי הם חמושים, אבל הערכה הייתה שלא, שהם חלשים, ושהם לא מתכננים לעשות איזשהו פיגוע.
הלוואי שכל המערכת הביטחון שלנו תתנהל במיומנות המקצועית של הימם, וכל מי שמכיר את הימם, הלוואי שזה היה הנורמות המקצועיות של מערכת הביטחון הישראלית, הדרך שבה הימם עובד.
אני אומר לכם,
אני מעריך
שהגרוע כזאת.
עוד משהו אחד. ולא דיברנו עוד על פעם אחרת. יש לנו סגירת פדופילים, סגירת מעגל איתם, אבל לא נספיק היום. משפט סיום. כן.
אבל אני רק רוצה להגיד משהו משמעותי כאן, שאלינו את זה. זה שאותם ערבים ישראלים מכורה, אלה שלא רצו בהפחד, מה זה אומר? שעדיין השבק הוא כן אמצעי וכלי משמעותי.
אז באמת חבל שהם... יפה.
בחברה הערבית, אז, וזה מה שהולך לקרות. לדעתי יותר ויותר, הנה, תראה עכשיו ירוק.
בוא נתחיל, מאור, הכל טוב. בוא נתחיל מזה שהשבק יכיר בכישלון האסטרטגי שלו לחזות את מה שקרה בשומר החומות, במהומות, זה ממש כישלון, כישלון. גם טקטי, גם אסטרטגי, זאת אומרת, גם תחזיתי, ונתחיל בזה, וכמובן צריך זה, אבל צביקה יחזקאלי על הקו, ואתה יודע, עכשיו, הוא הכיר את צבדי באופן אישי, אני אמסור לו. תודה. תודה רבה.
ביי ביי, להתראות.
תודה רבה. אגב, שנייה, בוא נגיד שלום, ושנה טובה, גמר חתימה טובה לצבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, חדשות 13.
שלום, בוקר טוב לכם, אהלן.
בוקר אור, ידידי היקר, אחי.
אין ספור שעות זבדי, כן.
כן, נו, אז מה, באמת, שראית את התמונה הזאת במוצאי שבת, עם הפיצוץ בלחי, מה חשבת?
שזה, קודם כל זה לאסוף שבדיה היה רוצה, קודם כל. הוא לא היה רוצה לחזור עם פלנלית על העיניים, הוא רצה שהיד. זוכרים מה ערפאת אמר במוקטה? יורידוני אסיר, אני אומר, כולם שהיד, אם רוצים אותי אסיר, שבוי, אני אגיד שהיד. בטח שהוא כבר היה רוצה לעשות את כל היציאה הזו מהכלא כמו גיבור אמיתי. עכשיו הוא פחות. מה אני אומר? אני לא יודע, אולי בכלל בסיטואציה מסוימת, אסיר שברח מהכלא מסוכן לציבור, לא יודע אם בכלל היו הוראות פתיחה באש. אבל זה גם עזר לסיפור של זבדי, לא לסיפור המאה שלו. עדיין זה שירת אותו כגיבור, למרות שהוא היה מחבל בינוני ואיש יחסי ציבור
מספר אחד. איש יחסי ציבור ביותר מאשר באמת אחד האיומים הגדולים על מדינת ישראל. אבל עדיין, אתה יודע מה הפתיע אותי, ואני בטוח שגם אותך שזה... אלא אם כן, שהתכנון היה כל כך לקוי, כלומר, יצאת כבר מהכלא, יצאתם מתוך הדבר הזה, עוררתם, בוא נגיד את האמת, עניין עצום בעולם הערבי, עניין עצום, עקבתי אחרי הדברים, גאווה גדולה, מין תחושה, היה אתמול ידיעה ביום שישי בערב, ידיעה שישראל דוחה פעילות ברצועת עזה, כדי להתמודד עם הבריכה, אז איך זה נגמר באמת בכזה חלושס?
קודם כל זה מתאים מאוד לזבדי. זבדי הוא חתול רחוב, אתה יודע, הוא גם סיפור, לדעתי הוא גם סיפור המאבק הפלסטין, אתה יודע, מהילדים האלה שהיו פועלי בניין והסתפקו בפלילים, תפסו נשק, השתלטו באינטיפאדה על הרשות, הפכו לחמושים, וגם דיבר אמת, אני מעריך את מידת האמת שלו, אתם ראיתי את הרעיון האחרון לפני שנה וחצי, בזמן שישבתי אצלו והוא עשה פיגוע, הוא אמר לי, חביבי, הסיפור הוא לא מחל את הבדין ג'נין, הסיפור הוא זכות השיבה, אני רוצה את הבית בקיסריה, סוף לסכסוך לא יהיה. אבל אני כן, לשאלה שלך, הוא היה חתול שתמיד שמח על הנס, הוא ממש, הוא לא שבע נשמות, אני הייתי פעם בג'נין, יצאתי במפגש איתו, נכנסו ימם 5 דקות אחריי, הייתי אגב צריך לפרסם מודעה, בעיתונות הפלסטינית שאין לי קשר לחיסול הזה, והוא יצא מזה חי. פעם שעברה, קנה של חייל מולו עם מעצור.
צביקה,
פעם
אני...
אחרת הוא קופש...
לכן אמרו שהוא סוכן שבק, הרי אני... זה נכון. מה שלדעתי דידתו רמזה עליו.
הוא לא תכנן את זה, הוא חשב פשוט להגיע לג'נין, ולהתחבא שם, יש שם מנהרות בתוך, בתוך המחנה, והמחנה זה המגרש הביתי שלו, אבל כנראה שהשלב הזה לא היה מתוכנן,
צביקה,
שהוא שמח על החתוליות.
צביקה, שם. אני רוצה לשאול אותך, דווח גם אצלכם כל הזמן על זווידי, כמי שאחראי לפיגוע בבית שען, ומי שאחראי לפיגוע ירי בבית, בבית שען שנהרגו ישראלים. אני ראיתי וידאוים שלך, ארכיון, שאתה מתחבק איתו. ואני נכון? שואל, האם אתה מתחרט על החיבוק הזה? האם אתה לא מתחרט עליו? לא, אני באמת שואל.
מה ארכיון? לפני שנה וחצי עם כיפה התחבקתי איתו.
תסביר לי, תסביר לי את זה. הרי אם אני הייתי מתחבק איתו, היו מגרשים אותי מכל. נכון? היו שמים אותי, היית תולה אותי. אז למה לך מותר, צביקה?
קודם כל תן לצביקה לענות, ושנייה לפני שאני אגיד לך גם כן. כי צביקה... וזה אני חושב ששמעת גם אותי, בא מתוך קודם כל הבנה, גם לכבוד לעצמו, גם לכבוד לצד השני, הוא לא פטרנליסט.
טוב, אפשר לראיין בלי להתחמק.
נכון, אז בוא אני אספר לך, תראו, נכון שפגשתי את זבדי ב-2003 והתגלגלנו מאז, אגב, חלק מתהליך התשובה שלי קרה בגללו, אתם הרי ודאי יודעים, שכשחיסו את שייך מחמוד, הסגן שלו, הוא אמר, היהודי הראשון שאני רואה, אני יורה לו בראש, ואני נכנס לג'נין באותו בוקר, הצלם שלי מאחורה, אנחנו מצלמים, ודי יורה לי, צרור לתוך הטלטלים, אני אומר לו, אלו, מה נהיה? הוא אומר, הבטחתי להרוג יהודי, תגיד תודה שזה נגמר ככה. אמרתי לו, אני לא יהודי, אני עיתונאי ישראלי. אמר לי, מה זה עיתונאי ישראלי? אתה יהודי, אתה בין היהודי, מה אתה עושה פה צחוק? אז כאן, שם התחיל גם מסע. עכשיו לשאלתך, יריב, על החיבוק. אני טוען בכל דבר שלא יהיה, כמו שהיום הראשון שלמדתי ערבית, כדי לסקר את הערבים. אם אתה לא חווה ולא מתערבב ולא נכנס פנימה, לא תוציא את האמת. אני לא יכול לבוא למקום, למחצה פנימה ג'ני, ולקנות אמון עם מקור, עם מרויין, עם אחד שהוא גם היה מקור כמובן, בלי לתת חיבוק, זה מה שמקובל, ואין לי בעיה עם זה.
צביקה, דברים חשובים מאוד. לא, דברים... רגע, דברים חשובים מאוד, ואני חושב שכן, לדבר עם מחבלים, ולדבר עם אנשים שנמצאים...
זה לא לדבר,
זה ההבדל. הוא עיתונאי,
גם אני שאני פוגש
אני רוצה להגיד לך משהו, אני יש לי חברים עבריינים, אני לא מסכים איתם מוסרית, אני חושב שהם, אבל מה זה חברים? הם לא אחים, לא, הם כן, אין הבדל, מה ההבדל?
כי מאבק לאומי הוא לא מאבק על כסף,
לא משנה, מי שרוצח אנשים, מי שפוגע אנשים, מי שמוכן לקחת חיים של בן אדם בשביל כל מטרה, זה עבירה מוסרית הכי גדולה, לא תרצח, הם נסו את זה, הם נלחמו, איזה לקרוא אנשים, איך אתה משהו
בשנת 2012 לקחו אותי ואת אבי יששכר שירות בתי הסוהר ועוד כמה שירותים במהלך מבצע בעזה והכניסו אותנו לתוך הכלא לפגוש את ברגותי ועוד כמה אסירי חמאס להריח הפסקת אש. כן, גם זה קרה. הכניסו אותי ואת אבי יששכר לחדר נחלט עבאס א-סייד. עבאס א-סייד משגר המחבל המתאבד למנום בפיגוע פארק. דם של 30 יהודים. עמדתי מולו, לא השתתי יד. אמרו לי, השב"ס, מה אנחנו מכניסים לך עד לפה, אתה לא מושיט יד? אמרתי, לרוצח כזה, אני לא מושיט יד. זבדי שונה מההקשר הזה, כולל גם ערפאת. אני לא חושב גם שעצם זה שאני מושיט יד, גם יש לי מה לדבר איתו. אני עדיין בטוח שהעבאס א-סייד הוא רוצח נהלך, וזבדי הוא טרוריסט. אבל את זבדי לי יש חובה עיתונאית להביא את האמת שלו. ולפני שנה וחצי הוא אמר לי, מה אתה שואל בכלל על מחנה פליטים ג'נין? זכות השיבה, אין לי, אני לא משלים הקיום שלך. אני לא משלים הקיום שלך. זה החובה שלי להעביר, ואם זה עובר בחיבוק, סלמת, גם
צביקה, תן לי פרשנות, תן לי לפרש.
לא, אתה לא, אנחנו לא מדברים, אבל...
מאחורי המילה מחבל, למה אני שואל שאלה סופר מעניינת, מאחורי המילה מחבל יש בן אדם, וכמו שאתה הרגע תיארת יפה, יש ארכי מחבלים שבאמת אי אפשר לדבר איתם, ויש אנשים כמו זבדי שכנראה אפשר לדבר איתם, ואפשר גם להתחבק איתם. ואתה יודע מה?
החבל שאחר כך
בשידור, אתם לאט, כולם קוראים מחבלים, כולם מסוכנים, כולם דמים מידיים, אני לא מעוות שום דבר.
אני לא אמרתי, שוב, אני רוצה לשמוע את זבדי, אני לא מדבר איתו ולא דן איתו, כי אני חושב שמסע ומתן עם אחד כזה, הוא לא רלוונטי. זבדי שיגר מחבלים לפיגועים בעוקף. אני ישבתי אצלו עם אחד, והוא שלח את, את הבחור שלו, את חלד, לעשות פיגוע בעוקף, חזר, אמר, יריתי על אותו של מחבל, של מתנחל. אני ראיתי את זה מול העיניים של מישהו שלח מחבלים, מחבלים לפיגועים.
ומצאת לנכון לחבק אותו, וזה מראה...
היא הייתה לחובה לצופת.
לא, אתה יריב.
זה מראה, צביקה, אתה לא רוצה להעומדות בזה.
יריב, אבל חיבוק הוא לא רק... אבל לא, היא לא מציאות
הרבה יותר מורכבת.
אתה לוקח פה מקום, משהו של...
אני מסתכל.
במזרח התיכון אנשים גם נותנים בוסות אחד לשני, מי ישמע, עוד מעט הם מלקקו אחד לשני את האוזניים. והם שונאים אחד את השני.
זה גם השני
הענה. לא, לא.
זה גם השני הענה שתשאלו למה אני פוגש פלסטינים שבעבר ישבו בכלא הישראלי.
אתה
לך תלקק
להם את האוזניים, כן.
בינתיים מי שמלקק און קמרה זה לא אתם.
מה הפתגם? מה הפתגם?
הפתגם אומר, הם באו להלוויה שלו, חיבקו ולשקו, והשבריה מתחת לגלביה נוטף אתם. שלו, של ההרוג. אוקיי? אז מה זה אומר? אל תפרש ג'סטרס, מחוות שהם בעולם שלך, מחוות של אהבה ודיבור. אגב, אין שום דיבור איתו ושום הסכמה איתו על כלום עם זביידי. ההפך, זה שאני בא ומקשיב לו, זה מעמדה שאני עיתונאי ואני
צביקה, כל הסברים האלה,
זהו, עכשיו, עכשיו אנחנו עוברים, עכשיו רגע, צביקה, בדיוק, ואני כאילו, אני אני הייתי רוצה להתחבק איתך, צביקה, הכל טוב. נשמיע את האות של 11 בספטמבר ואז נדון בו.
יאללה.
There is a major incident in Lower Manhattan.
Oh my god. Oh my goodness.
Oh god.
There's another one.
Oh my goodness. Oh my goodness. There is smoke pouring out of the Pentagon.
Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America.
20 שנה לאסון התאומים. יום שידורי מיוחד.
וואו, איזה דרמטי. צביקה. כמה זה, תראה, אני כתבתי על זה בשבת, אני קודם כל אתן איזה תזה שלי, קטנה, ואחר כך אני נבין. אני חושב שגם אני, במובן מסוים, 11 בספטמבר עורר את העולם להבין עד כמה הג'יהאד, האסלאם הפוליטי הג'יהאדיסטי הוא מסוכן, וזה חלחל גם למדינות המערב, ואפילו למדינות המפרץ וסעודיה בעיקר, שהם הראשונים שבעצם הבינו שזה ינשך להם בתחת בחזרה. זה אחד. מצד שני, היום בדיעבד אנחנו מבינים שהניסיון לכפות ערכים דמוקרטיים, אתה רוצה לבוא, כנס, צא, תקה ותצא, ויותר מזה, הסיכון הגדול באמת, אם אתה בודק את זה, זה לא מארגונים כמו דאש או אל-קאידה שיכולים להטריד אותך, אלא בסוף ממדינה כמו איראן, שנושאת בשורה דתית, ויש לה כוח של מדינה. זו ההבנה שלי אחרי 20 שנה.
קודם כל לא קראתי, כי חזרתי מאומן על הקסקס.
חבר? אני אשלח לך.
לא קראתי ואני אקרא, תשלח לי ואני אקרא. ואני אומר, ואני חותם על מה שאמרת. כי מה שאני חושב ששני התהליכים הגדולים שקרו לאחר 11 ספטמבר, הפלישות כמובן לעיראק ולאפגניסטן והאביב הערבי, וכמובן לתופעת הג'יהאד העולמי, אלו הנקודות שלנו. אני אקח אתכם בשנייה לסימפוזיון שהיה באוניברסיטת קולומביה לפני שנה וחצי, על שני ספרים שחזו את שנות ה-90. ספר אחד של פוקויאמה, קץ ההיסטוריה, שחזה את זה, שנפילת ברית המועצות תהפוך את העולם ליותר דמוקרטי, נהיה כפר גלובלי, שההיסטוריה תסתיים ויפסיקו המלחמות. לעומתו, סמואל הנטינגטון כתב את התנגשות בין תרבויות. והסימפוזיון שהיה באוניברסיטת קולומביה לפני שנה וחצי, שנתיים, שאל מי משניהם צדק. גם העולם שרצה לראות עולם דמוקרטי מכיר היום, אנחנו בהתנגשות בין תרבויות, לא יעזור לך, לא משנה איך תראה את זה, מספרי מתים, סטטיסטיקות, אתה בהתנגשות בין תרבויות, זו נקודה אחת שהעולם מתעורר אליה. יש ג'יהאד עולמי, בוש לא קלט את זה, כששמעתם את הקליפ הזה, הוא עוד לא קלט, הוא שאל את האנשים שלו, למה הם הפילו לנו בניינים? מה עשינו להם? הם הרי יש להם דת של עין בעין, שן בשן. מה עשיתי להם? הם עוד לא מבינים מה זה שנאת מערב. באפגניסטן נכתבו פסקי הלכה של עבדאללה עזם של הג'יהאד העולמי שאומר, בעצם כל המערב הם כופרים, וצריך להעביר את הג'יהאד לשטח שלהם. זה קרה בשני העשורים האחרונים, חברים.
צביקה, צביקה, אבל מה שאתה עושה...
רק לסיים.
רגע, אבל אתה... וזה אחת הבעיות שלי איתך.
אבל רגע, אבל הוא...
הוא נתן את...
אבל הוא לא סיים את המשפט, אבל הוא המומחה, לא אנחנו, אנחנו רוצים להקשיב.
אני רק אגיד שבתור כתב צעיר בגלי צהל, שהיינו באגרון, בירושלים, באולפנים בירושלים, אמרו לי, רד לסלח הדין. אני הקלטתי פלסטינים מחלקים סוכריות על ה-11 לספטמבר. זו הייתה התמונה הכי חזקה של ההתנגשות בין התרבויות, שעד היום אנחנו לא מבינים אותה ולא קולטים אותה, ורק אני מוסיף משהו אחד. האביב הערבי, כמו שאתה סיימת לדעתי, זה גם נכון. גם בזה, אבל פה אני חולק עליך, העולם לא הכיר בזה שזה עוד שיטה ישנה ושיטה שלא עובדת.
עובדה שהם עדיין מנסים.
צביקה, צביקה, שחלילה נהרגים ערבים בתאונת דרכים, אז אתה יכול להיכנס לטוקבקים ולראות כמה ישראלים, נאורים, מהעם הנבחר, מייחלים למוות של עוד ערבים ושמחים וצועלים, כמו לחלק סוכריות. אז אני לא אומר שכל מדינת ישראל היא כזאת, וכשאתה נותן את זה כדוגמה שראית שם כמה אנשים, רגע, שנייה, שנייה, ואתה אומר, הנה ככה נראים הפלסטינים מבחינת המאזין או המאזינה, הנה הפלסטינים שמחים שהתאומים נפלו. זאת דיבה.
למה
זה
דיבה?
שקר. אתה יודע, זה לא
בונה,
נכון.
בונה,
זה
אתה
לא
יודע
נכון.
כמה ערפאת התנצל על זה? צילמו אותו, אני יכול להשמיע לך. רועד בשכם.
בדיוק.
אתה יודע איך הוא נבן? אתה יודע איך הוא נבן? כי מה שהראו זה...
לא אמריקאים בוודאי.
וואי וואי וואי, אתה פשוט... אתה פשוט עושה פה שכתוב
היסטוריה, יריב. אם אתם רוצים שאני אקח כל טוקבק ואני אגיד הישראלי...
יריב,
בגלל שראיתי טוקבק,
הציבור הפלסטיני הוציא והראו את התמונות האלה בכל העולם. בקסבה בשכם, שיצא לי עוד ללכת שם.
ובסלח
הדין. ובסלח הדין בירושלים.
אז יצאו 50 איש. אתם יודעים כמה ישראלים מכוערים יש.
עזוב,
על מה אתם מדברים?
אבל אז למה ערפאת התנצל? אז למה ערפאת
התנצל?
הוא התנצל. הוא יצא באותו ערב ותרם דם. ואמר, מה פתאום, אנחנו אבלים על הדבר הזה.
הרל, אתה אומר לי שאני לא נותן, ואתם לא נותנים להושכים משפט שלא נוח לכם. שנייה, ואתה עושה את זה, צביקה, אתה עושה את זה על כל מדינות ערב. הרי סעודיה זה אימפריה איסלאמית, והיא מנהלת יחסים עם ארצות הברית, והאמירויות, וירדן, ומצרים, ולא חסר פה מוסלמים אדוקים שמנהלים מגעים עם המערב, ולא רוצים להפיל מחר את התאומים.
אבל אתה לא נותן לי לסיים.
אתה יודע שהאיסלאם, בגלל הדבר הזה, נכנס לתהליך ברור עמוק, ופה אני לוקח עוד מימד אחד מהמאמר שלך, אריאל, שבעצם האיסלאם דווקא לקח את ה-11 ספטמבר, לבירור פנימי, מה יסודות האסלאם הקיצוני, תראו מדינות כמו ירדן, תראו מדינות שרוצות להוציא את זה מתוכם, ודווקא האסלאם עשה את העבודה ולא המערב, זה הסיומת
נכון.
שלי, אני אשאל אתכם דבר אחד של הפשיטה השנייה, האסלאם עשה את זה, כי הם מבינים את הסכנה הזו, ובדאש נתן להם עוד תזכורת, היום בירדן עושים ספרי לימוד, היום במצרים, לוקחים את שכל עזה ואומרים להם, אומרים לו תקביל ילודה ותקביל אסלאם קיצוני. המזרח התראה, האסלאם עצמו כעצמו לקח את זה, אני לא אומר לרפורמה, זו מילה גדולה, אבל הוא לקח את זה לבירור. ועכשיו אני שואל אותך, תגיד, באיזה עולם אתה חי? אתה חי בעולם של התנגשות בין תרבויות או קץ ההיסטוריה? אחד משהו, תגיד לי אחד משתי התשובות.
התנגשות תרבויות, בוודאי, ב-100%. וחכה לסינים, זה אנחנו על הפעם הבאה. אבל אני חייב כאילו, צביקה, קודם כל עמדת בגבורה, אבל זה כאילו כל יהודים, אנחנו פה עושים בירורים לפני יום כיפור.
כן, אבל מה להביא את הרשתות החברתיות? אתה ראית פעם יהודים מחלקים סוכריות כערבים?
לא.
ראיתי דברים יותר גרועים.
לא, ראינו חקירת שבק, חקירה ומשפט של 7 שנים על תמונות מחתונה מכוערות ומגילות, אבל בחיים לא היו זה ליהודים. אבל בסדר.
יהודים ששורפים ילד ראיתי.
אתה ראית, הם לא שרפו את הילד, הם עשו.
אבל אנחנו נגררים לכאן לדיון הזה ב-11 ספטמבר. תבינו, יש כוח באסלאם שהכריז ג'יהאד עולמי על המערב, והמערב עוד לא קלט את זה. זה הנקודה.
צבי יחזקאלי, נשיקה, אהובי, א', כאילו גמר חתימה טובה, אני חייב לצאת לפרסומות, היה מרתק. תודה.
שכם להתראות.
עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא, חברה ואוניברסיטה פתוחה. אהלן יגיל.
שלום.
שנה טובה, אנחנו מדברים
שנה
הרבה.
טובה.
אני חושב שהשיחה הזאת היא מתחברת לשיחות שהיו לנו בעבר, וזה קשור למבנה, איך נקרא לזה, מבנה הקסטות של צהל שהפך בשנים האחרונות?
כן.
ובעצם אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית. אתה, אם אני אסכם, יעמלק בקטנה את המאמר שכתבת, אתה בעצם אומר שהחיכוך שאנחנו רואים בין, מה שקרה, בין הציבור ששולח את הילדים שלו ליחידות הקרביות לבין הצבא, קשור במבנה הסוציולוגי של צה"ל ושל החברה הישראלית. עכשיו אתה תסביר, כי אני לא רוצה לצאת בייס.
אני לקחתי את האירוע האחרון של לוחם מג"ב שנהרג שמואלי, חיברתי אותו לפרשת עזריה, והסתכלתי עוד אחורה לפרשת דוד אדמוב, דוד הנחלאוי, שזה לוקח אותנו חזרה ל-2014. וזה מביא אותי למסקנה, כשאני מסתכלת על אישים נוספים, שמה שאנחנו רואים כאן זה לא התנגשות מקומית, וגם לא איזושהי תוצאה של הסתה או התלהמות של פוליטיקאים, אלא הבנה שדאור זאת שהרכבו, החברות של הצבא, השתנה ומשתנה, במובן זה שליחידות השיטור שפועלות בגדה המערבית ובגדר בעזה, מוסללים בשיעורים גבוהים, חיילים שבאים מתוך קבוצות דתיות ופריפריאליות של מעמד נמוך, או דתיות מכל אורך והארץ, בעוד ש... קבוצות המעמד הבינוני, ודאי הבינוני גבוה, מוסללות ליחידות אחרות שהן פחות יחידות קרביות. זה יוצר מתחים, והמתחים האלה הם מתחים שמתנפצים כאשר אותם חיילים ביחידות השיטור, ובעיקר הקבוצות החברתיות שמהם באו, חשים שהם אינם זוכים לגיבוי מספק מן הצבא, באותם מצבים שבהם הם נתפסים כעוברים על פקודות, כמתנהגים בצורה...
אני יכול לתת משהו, לתת כותרת קצת פרובוקטיבית לצורך העניין, אני מרגיש שגם מותר לי להגיד אותה בגלל שאני כאילו חלק מהמשפחות האלה, ואני אגיד לך כזה תחושה, בזהירות אני אגיד, בזהירות מאוד, זה הכללה. אולי אתה אומר ככה, ישראל הראשונה כותבת את הוראות הפתיחה באש, ישראל הראשונה אחראית על הקוד האתי, ועל ישראל הראשונה היא גם מפקדת, המפקדת הבחירה ומובילה, אבל, וכל הדברים האלה, אבל ישראל השנייה היא אלה שצריכה למלא את האורות, ובאה ישראל השנייה, האורים שלהם נגיד, ובאים ואומרים, תשמעו, עם כל הכבוד לתפיסת העולם שלכם, ולהבנה שלכם הגיאו-אסטרטגית וכולי הלכה, כי ברור לי שזה לא הכל מוסר, אתם, זה הילדים שלנו, עכשיו, אתם לא משלמים להם משכורת מלאה, כי אנחנו לא, זה צבא חובה, זה צבא עם. אבל למה אנחנו, כאילו, אתם תקבעו לנו את הכללים, ואנחנו, והילדים שלנו יהרגו? סליחה, סוף הכללה גדולה לצורך הדיון.
אני לא יכול לסתור את ההכללה הזאת, אני לא כך אוהב את ההבחנות שבין ישראל ראשונה לשנייה, הניפוחים הם הרבה יותר עדינים מאשר ההכללות.
בסדר, אבל אתה גם חי מההכללות, ידידי, כי בסוף זה, כאילו אנחנו עוסקים במציאות.
בוודאי, גם אני עוסק בהכללות, אבל בהכללות קצת יותר עדינות, אבל השורה התחתונה היא זאת, אנחנו נמצאים במשטר גיוס בררני או סלקטיבי, במובן זה שלא כולם מגיעים לכל מקום, ולא כולם בכלל מגיעים לצבא. המשטר הזה הפך להיות למשטר גלוי, מראשית שנות 2000, הוא היה קיים כאן מאז ומתמיד, אבל הפך לזה גלוי מאז ראשית שנות 2000. אוסף לקח את ההסללה האתנו-מעמדית, שגם היא הפכה לגלויה, בעיקר בעשור האחרון, אז כדי כך שאפילו הצבא בעצמו באופן רשמי מודה בה, והחיבור של שני הדברים האלה יחד, מביא לכך שקבוצות, שאתה קורא להן קבוצות של ישראל השנייה, אבל בהחלט בהכללה, נאמר שאני יכול לקראת על איך יוסים זה, אינן מוכנות עוד לקבל את כללי המשחק, אז...
פרופסור לוי, אני רוצה שנייה לדבר בצורה הכי עברית שיש, אוקיי? מה שאתה בעצם טוען, זה שביחידות שנמצאות בשטחים, כמעט כל השירות שלהם, נמצאים האנשים שמגיעים מהבתים היותר עניים, אני גם הרשה לעצמי לקחת את ההכללה ולומר, יותר מזרחים, יותר מסורתיים, יותר דתיים, אנשים שבאים ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, והם... לא אוהבים את הוראות הפתיחה באש, בין היתר הם משתמשים בהם כמרד נגד האליטות האשכנזיות בצלם וכולי.
אתה לקחת את זה אקסטרה מעל את מה שאני אמרתי.
לא, אני רוצה לדבר עברית. ולכן הם מפעילים כוח, ולפעמים גם יורים, שלא בצדק, מתוך רצון להטריס מול הממסד האליטיסטי.
אני לא חושב שיורים כדי להטריס. מה שאני כן בהחלט חושב, הוא שקודם כל זה לא מדובר רק על משפחות של מעמד נמוך, אלא מדובר גם על שיעורים מאוד גדולים של חובשי כיפה, שהם לאו תפעמים.
אני נוסע, אתה יודע, אני לא חושב שזה, ואני יש לי ילד לוחם.
אבל הוא לא בכפיר, הוא ביחידה, כי גם בלוחמים, יש לך את גבעתי, גולני, ויש לך את הצנחנים, שעושים פחות שטחים מכפיר ונחל חרדי למשל.
לא נכון, א' עושים, לא, אתה כאילו, אבל תשמע, אני אגיד, לא סיימנו. אתה רוצה...
תרשו לי, התופעה איננה רק יחידות השיטור הקבועות, כלומר כפיר ומגב, התופעה היא בהחלט גם ביחידות חיר ושריון שנמצאות על בסיס רוטציה כזו או אחרת בחלק גדול מזמנם בשטחים. דוד אדמו ונחלוי היה חייל נחל. וההרכב החברתי הוא בהחלט הרכב חברתי מגוון, אבל הוא שונה מאוד.
יגיל, אנחנו נמשיך את הדיון. יגיל, נגמר לי פשוט הזמן, שיחה מרתקת, אנחנו רוצים להמשיך את השיחה, אני פשוט, שוב, אפילו לא נגענו, ונגמר התוכנית. יגיל לוי, פרופסור יגיל, תודה רבה. לך גם, יריב אופנהיימר.
גמר
חתימה טובה גם לחיים תצום. עורך מפיק אסף נבו, מעיין לויטין, אמג'ד בדר, חל קדוש, דוד זבולון, אירון שיין. נהיה פה גם אחר.